ופנינים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה לך אגישנה, כי גם של אדנרתיה, וליבי ירחנה לך אגישנה, כי גם של אדנרתיה. O mitenu vecha, lo tizke kol vriya, ve'olam shekul oto. Ega mbolo atma mandala kamne yataya. Ateza shel Master Shantideva omeret she'asiba shekibalnu et ha'chayim ha'ele זה כדי למצוא את הדרך לאושר אולטימטיבי. כדי שתוכלו להגשים את המטרה הזאת, אתם צריכים לקבל שזו המשימה של החיים שלכם. אתם צריכים לקבל את התזה הזאת. אם אתם לא מקבלים את התזה הזאת, פה נגמר הסיפור. כי אז אתם לא תעשו מאמץ, אתם לא תגיעו לשם. כי זה עבודה גדולה. כי האויב שאיתו אנחנו צריכים להתמודד הוא עצום. אז קודם כל כל אחד צריך להתבונן ולראות אם הוא מסכים עם התזה הזאת. שזה מטרה ראויה להקדיש לה את חיינו. להוציא את עצמנו מסבל, להביא את עצמנו לאושר מרבי, ואת כל האנשים סביבנו, את כל יקירנו. כי גם האנשים שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו עדיין לא יודעים איך למנוע מהם זקנה, מחלה ומוות, נכון? אנחנו לא יודעים איך להבטיח להם עולם נטול מלחמות, נטול מחלות, נטול רעב, אנחנו לא יודעים. אנחנו מביאים אותם לעולם, ואיזה עולם אנחנו יכולים להבטיח להם? אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ומה יוצא? עדיין הם מזדקנים, ועדיין הם מתים. אז התזה הזאת אומרת שזו מטרה בחיים שלנו, למצוא את הדרך לצאת ולהוציא יחד איתנו את כל אהובנו. ואם יש בתודעתכם, אם יש בלבכם איזשהו קול שאומר אחרת, שלוחש לכם משהו אחר, אנחנו אומרים שזה שד בלבכם. ככה נראים השדים, הם לא איזה יצורים עם קרניים. הן מחשבות שמונעות מכם בכלל להגיע לאושר. קודם כל בזה שלא תחשבו שזה משהו ראוי לעבוד בשבילו. אלה כוחות השחור. ויותר מזה, אם יש אנשים בחיינו שאנחנו אוהבים ואנחנו רוצים להביא אותם לאושר, איך נביא אותם לאושר אם לא מצאנו את הדרך בעצמנו? יש איזה מיתוס, אני אקריב את עצמי למען אחרים. אני אוותר על האושר שלי למענם. אנחנו אומרים שזה שטויות. איך אני יכולה ללמד מישהו משהו שאני עוד לא למדתי? אין שום דרך. אנחנו אומרים שהדרך להביא אותם לאושר זה להביא את עצמי לאושר. על ידי שאני שואפת להביא אותם לאושר. זה ביחד. ואז המניעה של אני וזולתי, הקו הזה מתחיל לאבד משמעות קצת. ובמידה שקניתם שזו המטרה בחיים, שזו מטרה ראויה לחיות למענה את חיינו, היא מניעה כל רגע ורגע בחיינו. כל רגע ורגע, כל פעולה ופעולה, כל מחשבה ומחשבה, כל דיבור שיוצא מהפה שלי, הוא לשם להשגת המטרה הזאת. ואתם תפגשו אנשים שיחשבו שאתם מגזימים, שלא מאמינים שזאת מטרה בחיים, או לא מאמינים שאפשר להשיג אותה. וזה נורא נורא עצוב. הקיום האנושי הוא סבב. אדם נולד, מתבגר, חי וצומח ומת, ובדרך סובל. ומבחינה זאת זה כמו הזבובים. כדי ליצור שמחה, ואנחנו כל הזמן אומרים שזו המטרה שלנו, וזה צריך ללכת ולגדול. כדי שנוכל להצליח במטרה, התזה אומרת, אני צריכה להבין את הסבל. אני לא צריכה לשאוף לסבול, אבל אני צריכה להבין, כי בלי שאבין את הסבל ואת הסיבות לסבל, לעולם לא אחסל אותו. אני יכולה לשבת ולרצות שמחה, לרצות שמחה, ובעוד פצצות. ואנחנו מוקפים אויבים. והגוף מתבלה ומזדקן, ובעוד מחלות. זה לא בא מלרצות שמחה, צריך להבין מה אוכר את השמחה, ואז יש לי צ'אנס של ממש. צריך להבין סיבתיות, איך היא באמת עובדת, איך זה שאני רוצה שמחה ובא משהו אחר. אז זה התזה, אנחנו לא רוצים לדוש בסבל כי זה מעניין, לא, כדי שנוכל לחסל אותו. ולשם זה אנחנו צריכים להבין סבל. אז אותם אנשים שהם רואים את הסבל, והם אומרים, תעזבי אותי, זה תמימות מה שאת מדברת. לא יכול להיות. אז מצד אחד הם מתקדמים, מצד שני הם נעצרו במקום נורא אומלל, כי הם עשו את הדרך של להתחבר על הסבל ונתקרו שם. אנחנו צריכים לעזור להם. הם חלק מהאנשים שאנחנו צריכים לעזור להם. זה מין תבוסתנות כזאת, זה מאוד עצוב. מכיוון שהמטרה של החיים שלנו היא שמחה ואושר. זאת המטרה. ויריד, אנחנו תרגמנו את זה בעברית כחדוות המאמץ. למה המילה חדווה? כי לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לאושר מדהים, נכון? ולעלות בדרגות של אושר. אנחנו אומרים שאי אפשר לעבוד כדי להשיג אושר ולסבול בדרך. המאמץ צריך להיות בשמחה. כי אם אתם אומרים, אז קודם אני אתאמץ ואני אעבוד קשה ואני אזיע ואני אסבול ואז אני אהיה מאושרת, זה לא עובד ככה. כי כדי ליצור אושר, אני צריכה לזרוע זרעים של אושר. המאמץ עצמו צריך להיות מלא שמחה. אז לכן המילה חדוות המאמץ. זה חייב להיעשות בשמחה, ומאסטר שנדידר וידבר איתנו על זה הרבה. כי לפי החוקים של הקרמה, כל מעשה שאני עושה, כל דיבור שאני עושה, כל מחשבה שאני חושבת, כל אלה זורים זרעים, ואלה מביאים תוצאות, והתוצאות תמיד דומות לזרעים. זה החוק הראשון של קרמה. הן גם יותר גדולות, זה החוק השני, כמו שהעץ לעומת הזרע. אז אם אני רוצה תוצאה של עושר, אני צריכה לזרוע זרעים שדומים לתוצאה שאני רוצה, נכון? אני לא יכולה לזרוע מאמץ מלא בכי ולקצור עושר. למאמץ כולו צריך להיות רווי בשמחה ובחדווה. אז בעצם, התרגול שהוא מציע בפרק 7 הוא תרגול השמחה. הפרק הזה מדבר על איך לייצר את השמחה המבעבעת הזאת בדרך הרוחנית שאנחנו עושים. ויריה, אם תרצו, זה המוטיבציה. אם קודם דיברנו בפרק 6 על הנגעים ועל חיסול הנגעים, ויריה עכשיו זה המנוע. זה המנוע לחסל את הנגעים. זה הרוח שנושבת לחסל את הנגעים. ואמרנו, לא מספיק רק לרצות. אנחנו מכירים כוונות טובות. צריך אותם, אבל זה לא מספיק. צריך לעבוד. צריך בפועל לעשות. לא מספיק להגיד אני רוצה להשיג אושר, אם אני לא יושבת ומייצרת את הסיבות לאושר. אם אני לא יושבת לעשות מדיטציה, אני לעולם לא אגיע לאושר. אז לא מספיק לרצות, צריך לעשות, ולעשות בכיף. הספר של מאסטר שנטידבה, הוא בעצם נקרא מדריך למי? מדריך לבודיסטטווה. אתם זוכרים, זה השם שלו. זה מדריך לאדם שבחר להקדיש את חייו למטרה הזאת שעכשיו הגדרנו בפניכם. הבודיסטטוות בוחרים להקדיש את חייהם, למצוא את הדרך לאושר האולטימטיבי ולהביא את כל האחרים איתם. ומכיוון שכבר הזכרנו את האויב ושהוא מסיבי, הוא עצום, אז כדי להשיג את המטרה הזאת צריכים מידה עצומה של התלהבות למטרה, של דבקות במטרה, ואנחנו נגיד להיות אובססיבי, זאת אובססיה. האדם הזה נגוע באובססיה. הוא כל הזמן פועל למצוא את הדרך להערה ואיך להביא את האחרים להערה. זה תכלית קיומו. תכלית קיומו של הבודיסטטווה זה כל מעשה שהם עושים, כל אמירה שהם אומרים וכל מחשבה שהם חושבים, הם משתדלים לכוון אותם באמצעות הטיצ'ינגס האלה ואחרים כדי למצוא את האושר. אז זאת מחלה כזאת, זאת אובססיה כזאת. ויש לה סימפטומים. מה הסימפטומים? יש לה 6 סימפטומים. אז זה דרך אחרת לדבר על סונדו. הבודיסטטווה ששואף לייצר את האושר לעצמו ולזולת, כאמור, הוא אובססיבי בדרכו. ויש לו 6 אספקטים לאובססיה הזאת. האספקט הראשון, אנחנו נקרא לו נתינה, או דנה. עכשיו, דנה זה בסנסקריט. בטיבטית זה ג'ימפה. אמרו ג'ימפה.
ג'ימפה.
דנה. זה אותו דבר. הבודיסטטווה מפתח למידה מקסימלית את יכולתו לתת. לתת מה? לתת דברים חומריים, לתת כסף, לתת מקלט לאנשים, לתת אהבה לאנשים, לתת תשומת לב לאנשים, לתת טיצ'ינג לאנשים. הוא אובססיבי בנושא הזה. הוא מפתח את הנתינה במידה מדהימה, כי ככל שאנחנו מפתחים יותר דנה, ככה האושר שלנו גדל. כדי שיהיה לנו קל לתת, אנחנו צריכים לוותר על האחיזה שיש לנו בדברים. אז הוא מתרגל את השחרור של האחיזה, בהדרגה, בהדרגה, לא בבת אחת, בהדרגה, הנתינה נהיית יותר ויותר גדולה, יותר ויותר קלה, יותר ויותר מענגת, אף שהוא מגיע לשיא. וכשהוא הגיע לשיא הזה, כבר אין לו שום אחיזה באותם הדברים שקיים אותו בסבל. הוא נהיה יותר ויותר קל, יותר ויותר חופשי, יותר ויותר מאושר, ובדרך הוא מביא שמחה לאחרים, כי הוא נותן להם את מה שהם רוצים. אז זה סימפטום אחד של אובססיה. כמה? בהדרגה, בהדרגה. אתה יכול לתת ארוחה לאדם אחד, אתה יכול לתת ארוחה להרבה אנשים, אתה יכול לתת מקלט לאדם אחד, אתה יכול לתת מקלט להרבה אנשים, אתה יכול לתת טיצ'ינג. טיצ'ינג מגיע לכמה אנשים, אחר כך הם מעבירים את הטיצ'ינג הלאה. בבת אחת נתת להמון אנשים, אלה מעבירים הלאה, וזה כמו זרקת אבן למים, והגלים מתפשטים, מתפשטים עד אינסוף. זה אחת הדרכים המקדימות ביותר לאסוף את המזבור החסד. שתיים, האובססיה השנייה זה שמירת מוסר. זה צולטרים, בסנסקריט זה שילה, אמרו שילה. אז פה מדובר במוסריות. הבודיסטטווה, בדרך למצוא אושר לעצמו ולזולת, הוא מפתח אובססיה בללמוד איך לא לפגוע בזולת. קודם כל. מפתח אובססיה בללמוד איך להפסיק לפגוע באנשים בדיבור, בהתנהגות ובמחשבה. ובמחשבה, זה יותר קשה, נכון? יותר קשה לא לבקר, לא להקטין, לא להשמיץ. גם במחשבה, גם כשאף אחד לא שומע, גם כשאני ביני לבין עצמי. כי כל מחשבה משאירה רישום בזרם התודעה שלי, והרישום הזה יפשיל. וההכשלה תמיד יותר גדולה מהזרע, נכון? זה הסימפטום השני שלו. אתם יכולים לקרוא לזה אהימזה? אמרו אהימזה? בסנסקריט אי-תוקפנות, אי-אלימות. הבודיסטטו מפתח מומחיות בזה. וזאת רק הרמה הראשונה של מוסר. יש רמות יותר גבוהות של איך להיות טוב לזולת. איך לממש את האידאל הזה של הבודיסטטו. הרמה השלישית, אורך רוח. והם הולכים ומתקדמים. אחרי שהוא שחרר את האחיזה בדברים על ידי הנתינה, תרגל נתינה, תרגל נתינה בהדרגה, הוא פחות ופחות אחוז דברים, יש יותר ויותר יכולת להתרסן. כשאתם פחות אחוזים, אתם נהיים יותר מרוסנים, אתם מסוגלים יותר לרסן את המחשבות, את ההתנהגות שלכם כלפי הזולת שלא לפגוע. כתוצאה מזה מתפתחת יכולת לפתח אורך רוח. זה יהיה הסימפטום השלישי. הוא מפתח אורך רוח. מה זה אורך רוח? זה היכולת לא להתרגז כשמגיע מצב שבאופן רגיל הייתם מתרגזים. הבודיסטווה מבין את הנזק העצום שכעס גורם קודם כל לעצמו ולזולתו, ובהדרגה בהדרגה הוא עובד כנגד הכעס, הוא אולי האויב הקשה ביותר להילחם בו. הסימפטום הרביעי זה חדוות המאמן. הבודיסטווה מפתח את השמחה הזאת בדרכו הרוחנית, בדרך שלו, בזמן שהוא עושה את כל התרגול הזה, הוא לומד לעשות אותו בכיף, בחדווה. אחר כך יש עוד שניים שרק נזכיר אותם פה בקיצור. חמש זה ריכוז מדיטטיבי, ושש זה חוכמה. חייבים לפתח תרגול של מדיטציה. אנחנו לא יכולים להצליח באף אחד מהדברים האלה באמת, בלי לפתח ריכוז מדיטטיבי. למה זה ככה? למה בודיסטטווה שבאמת רוצה להיות לברכה, למצוא את האושר לעצמו ולהביא את האחרים לאושר, מוכרח ללמוד למדוד? למה? מכיוון שדיברנו על הנגעים הרוחניים, כמה הם אחוזים בנו, כמה עמוק הם יושבים בתודעתנו, הם משתלטים עלינו בין רגע. קורה משהו לא נעים ואנחנו בין רגע מגיבים. בין רגע מגיבים בצורה שלילית, גורמים לעצמנו ולאחרים סבל, וכל הזמן אנחנו מסובבים את הגלגל הזה של הסבל. מישהו צורך לנו, אנחנו צורכים חזרה, שוב יחזרו ויצרכו עלינו, כי זרענו ברגע זה את הזרע. כדי שנתחיל לצאת מהביצה הזאת של התגובתיות המותנית, המורגנת שלנו, אנחנו צריכים להתחיל לפתח שליטה על המיינד. כרגע, באופן רגיל, אדם שלא עושה מדיטציה, כמעט שאין לו שליטה על המיינד, הוא מונע על ידי הנגעים הרוחניים שלו. כדי להתחיל לפתח שליטה, מוכרחים להעיט את המיינד, להכיר את המיינד, ליישם גורמים של דריכות, של מודעות, ומוכרחים לעשות את זה בסביבה מבוקרת, וזה במדיטציה. כי בחיים בחוץ, אנחנו מגיבים כל הזמן. הדברים קורים מהר מדי, והתנאיות שלנו משתלטות עלינו. מוכרחים לפתח את היכולת הזאת, וככל שהתרגול המדיטטיבי יותר גדול, הסנטושה יותר גדולה, זה מתחיל להיות ניכר במידת האושר של בן אדם. למה הוא נהיה יותר מאושר? כי הוא מתחיל יותר ויותר לשלוט בנגעים הרוחניים. זה קורה בו זמנית. כתוצאה מהשליטה שהוא משיג, הוא מפסיק לזרוע זרעים חדשים. בפועל יש פחות מגורמי הסבל. בסופו של דבר הכי חשוב זה החוכמה. החוכמה בסנסקריט פראז'ניה, בטיבטית שרה. אמרו פראז'ניה? שרה. זו החוכמה שהיא האנטידוט לאבידיה, לבורות. זו החוכמה שמבינה מאיפה באים דברים, היא מבינה היטב סיבתיות, וכשאנחנו את זה מתחילים להבין, באופן אוטומטי אנחנו מפסיקים להגיב בצורה שגויה. זה תהליך הדרגתי. אבל זה הכלי החזק ביותר לחסל את הסבל שלנו.
תוצאה.
זו תוצאה, כן. וכל תוצאה היא גם סיבה לדבר הבא. אנחנו שותפים זרעים קטנים של חוכמה, והם יצמיחו חוכמה יותר גדולה, ואלה יצמיחו חוכמה יותר גדולה. אנחנו מתחילים בזה שאנחנו באים ושומעים על הדברים. מתחילים ללמוד על הדברים. אחר כך מתחילים להרהר בדברים. אחר כך מתחילים למדות על הדברים. אז חוזר חלילה, לומדים עוד קצת, ומעמיקים את זה וכך הלאה. ובסופו של דבר החוכמה תגיע. זה הכלי החזק ביותר. ולא סתם הוא מספר 6. כדי שנצליח בכל התרגול הזה, אנחנו חייבים את הוויריה. הוויריה היא פה. אנחנו חייבים את הוויריה. היא חלה על מה שלפניה ועל מה שאחריה. בלי חדוות המעמד הזאת, ההתאהבות הזאת, לעשייה הזאת, לדרך הרוחנית, אנחנו נסחף בחיים שלנו. החיים יסחפו אותנו. ועל זה מאסטר שנתידבה תקף ידבר איתנו, תקף ניכנס לפרק. אז עכשיו בואו נעבור לטקסט שלנו, והטקסט מתחיל בכמה פסוקים מתוך ספרו של מאסטר שנתידבה, שהם עדיין לפני פרק 7, בעמודים 2 ו-3, מכילים פסוקים מפרק 4. אבל הם מאוד מתקשרים, הם נותנים לנו הקדמה טובה לפרק 7, אז אנחנו נתחיל איתם. אז הפסוק הראשון הוא 36 בפרק 4. בואו נקרא אותו יחד. על כן, אף לרגע ממאמץ לא אחדל, עד אשר אויב זה בפועל יושמד. בוודאי לא ישן, כל עוד לא חוסל, כל נזק שבא אך מרגע קצר של כעס גואה וגאווה. אז על איזה מאמץ הוא מדבר? הוא מדבר על המאמץ של להשמיד את האויב. הוא קורא לו אויב. והאויב מי זה? זה הקלשה. וכמו שהסברנו כבר, אלה לא עזבו אותנו אף פעם. כל הגלגולים שלנו עד לרגע זה, הם לא עזבו אותנו אף פעם. וזה נכון שברמה הגסה יש לנו רגעים של שקט ונחת. אנחנו לא טוענים שלא היו לנו אף פעם. אבל עד שלא יצאנו מהמקום שיש לנו את הקלשות ספוגות בתודעתנו, אנחנו בכלל לא יודעים מה זה שקט ושלווה. אין לנו מושג מה זה. גם אלו מאיתנו שזוכים לנחת יחסית. למעשה אנחנו אומרים בבודיזם שבכל אצבע צרדה יש 64 רישומים קרמיים, והם כולם נגועים לפחות באבידיה, אם לא בנגעים אחרים. לפחות בבורות. כל הזמן לא הבנו. אז יש לנו מצבור עצום של רישומים קרמיים בתודעה שלנו כתוצאה מכל מעשינו וכל הגלגולים שאוכרים את דעתנו. אז כמובן יש לנו אויב נורא. והמטרה של הפרק הזה זה לחמש אותנו בתחמושת להילחם באויב הזה. זה המטרה שלי. מאסטר שנתידבה מדבר על האובססיה של הבודיסטטווה. אותה בודיסטטווה זה אותו לוחם רוח שמחס את הדרך לאושר המדהים. והוא מדבר, לרגע אני לא אנוח, לא ישן אפילו לרגע. הוא משווה את זה לאויב. אם אנחנו יודעים שהאויב מתדפק על שערנו ועומד להתקיפנו, אז אנחנו לא יכולים לישון בשקט, נכון? הפחד לא ייתן לנו לישון. צריך לעשות משהו. ככה הוא משווה, לרגע אני לא יכול לישון בשקט, עד שלא אחסל את הנגע הזה, וכל נזק שבא ממנו. והוא מזכיר פה כעס וגאווה, שני נגעים רוחניים, שניים מתוך הרבה. זאת אומרת, כל עוד אלה משתוללים להם בזרם התודעה שלי, גם אם כרגע אין לי רגע של גאווה, יש לי זרעים של גאווה. אני אולי כרגע לא מתגאה, אבל יבוא הנסיבות הנאותות ואני אתגאה, כי לא חיסלתי את הזרעים. אז אני עדיין בשוויים של הנגעים הרוחניים. הוא אומר, לרגע אני לא אנוח. ועכשיו בפסוק 37, הוא ממשיך באנלוגיה הזאת לאויבים, והוא אומר, יש מי שבשל הנגעים ברוחם, קוראים התגר על מי שטבעם הוא לסבול ולמות ממילא. על מה הוא מדבר פה? אנשים פוגשים מישהו שעושה להם איזה עוול, או מאיים להתקיף אותם, או נראה להם כאדם רע, או מזיק, או מה שזה לא יהיה. למה מופיע אדם כזה? בגלל הנגעים שלנו. אנחנו משליחים אותם ככה. זאת אומרת, בגלל הנגעים שלי, אני יצרתי סיבות לקיומם, כי אני פגעתי באחרים בעבר, עכשיו באים לפגוע בי. זה הפשיל, הקרמה הפשילה, באים לפגוע בי. אבל אני לא מבינה סיבתיות, אני לא מבינה הריקות, אני לא מבינה איך השלכות עובדות. באמת, או, אלה אנשים רעים, אני צריכה להילחם באנשים האלה. אז הוא מדבר על המלחמה הזאת באויבים, במי? מי הם האויבים האלה? האנשים האלה שבאים להתקיף אותי. הוא אומר, תבעמו לסבול ולמות ממילא, ממילא, תתני להם קצת זמן, הם ימותו בעצמם. אני הולכת ואני נלחמת במי שממילא ימות. הוא לא האויב האמיתי שלי. הוא רק הופיע שם בגלל האויב האמיתי שמתחבא הרבה יותר עמוק. הסיבות לסבל שאנחנו פוגשים סביבנו ולאלימות שאנחנו פוגשים סביבנו הם פה. הם הרבה יותר עמוקות והרבה יותר קשה לבאר אותם. זאת אומרת, אנחנו הולכים ויורים באלה שהם פני תמותה ממילא. תנו להם קצת זמן, הם ימותו ממילא. וממילא זה לא עוזר, כי כשאלה הולכים אז באים אחרים, נכון? כי את הזרעים לא חיסלתי, כי הם עוד אצלי, בכלל לא התעסקתי איתם אפילו. אפילו לא התבוננתי בהם. אז הוא אומר, אנשים הולכים נחושים לאורגם, הם נחושים לצאת לקרב, נכון? יש התלהבות. נחושים לאורגם, חייהם משליחים אל מולם, אינם נסוגים, מתעלמים מכאב הפגיעה של חיצים. הוא מתאר קרב רגיל, קרב רגיל, שאנשים הולכים ונלחמים ואוהבים בשר ודם. הוא מדבר על גיבורים, נכון? שמשליחים את נפשם מנגד, והם לא נסוגים, כדורים באים וממשיכים. הוא מדבר על אותם אנשים שאנחנו מוכירים ונותנים להם את המדליות, נכון? הוא מדבר על הגבורה כמו שהיא מופיעה בשדה הקרב הרגיל. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה עם אויבים בשר ודם, הוא אומר. אז בפסוק הבא הוא אומר, מה גם עם אויבים אשר מטבעם כל סבל נורא גורמים לעולם. עכשיו הוא עובר לנגעים. עכשיו הוא עובר לסיבות האמיתיות לסבל שלנו, שיושבות עמוק בתוכנו. זאת אומרת, זה אנחנו עושים עם אויבים שהם בעצם אויבים מדומים, מכיוון שהם תוצאה מהאויבים האמיתיים שיושבים בתוכנו. אם שם אנחנו מוכנים לגבורה כל כך גדולה, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים להיות מוכנים לגבורה גדולה, להילחם באויב האמיתי, הפנימי. אויבים אשר מטבעם כל סבל נורא מביאים לעולם, הקלשות. בוודאי שם אין מקום לייאוש ונסיגה. בוודאי אין מקום להגיד, אוקיי, אני מוותר, זה יותר מדי קשה לחסל כעס, יותר מדי קשה. נכון, קשה, אבל אם אני לא יוצא למלחמה, הוא תמיד יגבר עליי. איך הוא יגבר עליי? אני אמשיך לחוס, אני אמשיך להביא אליי את האויבים. אני אמשיך לסנוע, אני אמשיך להביא אליי שנאה. אז מה הטעם? הבאתי אליי שונא, עכשיו אני נלחמת בשונא. תחילה, תסתכלי בשנאה שלך. תלחמי בשנאה שלך. תהי גיבורה שמה. זה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. זה למה אנחנו מתרגמים את שם הספר ללוחם הרוח. למה הוא נקרא לוחם? כי הוא נלחם בנגעים האלה, שהם שמביאים את כל הסבל. יש להתאמץ על מנת לחסלם, ולו אלפים של מכות ניפגע. מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא יהיה קל, זאת לא תהיה מלחמה קלה. זה לא יהיה קרב וגמרנו. יהיו הרבה קרבות. יהיו הרבה קרבות, וברובם נפסיד. בהתחלה. בהתחלה ברובם נפסיד. אוקיי, החלטתי, אני לא כועסת יותר. מה קורה פעם הבאה שמישהו חותך אותי בכביש? הפסדתי בקרב. הפסדתי. בפרק 6 הוא אומר מאוד יפה, הפסדת בקרב, מילו נפל, תקומי, תנערי, תאבק, תצאי עוד פעם. בדיוק כמו בפסוק 37, הם נחושים לאורגם, משליחים את החיים, אינם נסוגים, אותו דבר תעשי עם האויב של השנאה שלך. אוקיי, החלטת לא לחוס, התכעס, תקומי עוד פעם, תתחילי מהתחלה. אז ספציפית הוא מדבר פה על כעס וגאווה, זה הוא דיבר בפסוק 36, אז הוא מנה כעס, הוא מנה גאווה, זה מה שיהיה לנו שם, נכון? אנחנו יכולים למנות הרבה, ואולי בעתיד זה המשך נעשה את זה נראה. אנחנו יכולים למנות הרבה נגעים, אבל בואו נעבור לעיקריים ביותר. אנחנו אומרים שיש שלושה שהם הנגעים הגדולים ביותר, וכל האחרים הם נגזרות שלהם. כל האחרים, כולל אלו. את הרשימה הזאת אפשר להעריך הרבה. אז לא ניכנס אליה כרגע, ניכנס לשלושה העיקריים. אנחנו קוראים להם שלושת הגנרלים. את הרמטכ"ל רשמנו, זה היה הבורות. הוא הרמטכ"ל. הבורות שלא מבינה מאיפה באים דברים. מופיע אויב, אני יורה. בכלל לא מבינה מאיפה הוא בא. בכלל לא מבינה מאיפה. בסיבתיות הרגילה שלנו, זו שהמספרים מלאים בה, היא כולה שגויה. כי אנחנו נגועים בבורות, חדורים בה לגמרי. הם לא באו מארץ רחוקה, הם באו מפה. הם אצלי בלב. אני רק משליחה אותם כבאים משם. זה איך שהם באים לחיים שלי, זה לא למה הם באים לחיים שלי. למה הם באים לחיים שלי? כי אצלי בלב עוד יש אלימות, כי אני עדיין מתעצבנת על הכביש. כי אני עדיין כועסת על בני משפחתי. קרמה גדלה, נכון? קרמה תמיד גדלה. העץ תמיד יותר גדול מהזרע. אני ממשיכה אז לזרוע מחשבות של תוקפנות, חוזרת אליי תוקפנות בחיים. אני חיה בעולם שיש בו תוקפנות. הם לא באים מארצות שכנות, הם באים ממני. ממני. זה הבורות, לא מבינה. יש לה שני בנים. אחד זה השתוקקות, והשני זה דחייה, או שנאה. קודם דיברנו על השתוקקות, שאנחנו צריכים להשתוקק להגיע לאושר. אנחנו צריכים לשנוא את הסבל. פה מדובר על שוקה אחרת ועל שנאה אחרת. פה מדובר על שוקה ושנאה שבאים מתוך בורות. זה השנאה שאני מפתחת כלפי האויב שמופיע בשעריי, כשאני לא מבינה מאיפה הוא בא. אני לא מבינה מאיפה הוא בא, ואז אני יורה במטרה הלא נכונה. לעולם לא חסל כך אויבים. אולי אני יכולה להרוג בן אדם אחד או שניים או אלף, יופיעו עוד 10,000. אנחנו המדינה שיכולה להעיד על זה. נכון? אנחנו העדות לזה. יופיעו עוד מיליוני. הם לא באו מצד עצמם, הם באו ממני. כי אני, בבורותי, לא הבנתי שאני צריכה לחסל את הכעס שלי. אני אחסל את הכעס שלי, הם לא יכולים לבוא יותר. כתוב ביוגה סוטרה, אדם שחיסל תוקפנות בליבו, בקרב אדם כזה כל סכסוך פוסק. לא יכול להיות. כי הוא לא יכול להשליך את זה. אין את זה בעולמו. כי זה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים החוצה. והדבר השני, זה ההשתוקקות. זה כשאני חושבת שהדבר הזה, אני רוצה, והוא יעשה אותי מאושרת, ואני מוכנה לגנוב בשביל זה, או מוכנה לשבור חוק בשביל זה, או להעלים הכנסות בשביל זה, או לפגוע במישהו בשביל זה, או לשקר בשביל להשיג את זה, או מה שזה לא יהיה. ואז אני זורעת לעצמי זרעים, לסבול בעתיד. כי זה לא יכול לבוא משם. כי האושר שלי לא תלוי בדבר החיצוני. הוא צריך לבוא מבפנים. אז אלה שלושת הגנרלים, זה הרמטכ"ל ושני סגני רמטכ"ל. ההשתוקקות שמקורה בבורות, והתחייה או השנאה שמקורם בבורות. וכל נגע רוחני, כל רגש שלילי, כל רגש אחר, הם הילדים של אלה. ויש הרבה, בבודיזם אנחנו סופרים 84,000. אז הייתי רוצה שנעשה מדיטציה קצרה. אז שבו לכם בנוח. שתלו לשבת בנוח ובשקט, כדי שלא תפריעו לשכניכם. תתמקדו בנשימה. במעבר האוויר פנימה והחוצה בקצה הנחיריים. ונסו לספור 10 נשימות. אין צורך לשלוט בנשימה, פשוט להתמקד בה. וכעת נסו לזכר במצב שקרה לכם לאחרונה, שבו כעסתם על מישהו או על משהו. וזה יכול להיות כעס גדול או אפילו אי נחת קטנה, משהו שספציפי לכם שאתם זוכרים היטב, סיטואציה שקרתה לא מזמן, אולי היום, ושאתם יכולים לזכור אותה היטב. ונסו להמחיש לכם את הסיטואציה עד כמה שאפשר, שתהיה לכם מאוד מוחשית. תראו את המקום, את עצמכם, את האדם השני שמעורב או קבוצה, מה שזה לא יהיה. ונסו לבוא במגע עם הכעס שלכם במצב הזה, או הרגש השלילי שתקף אתכם באותו מצב. ואנחנו עכשיו נלך ונתבונן בכעס הזה, על ידי שאנחנו ננסה להתחקות על עקבותיו. ואנחנו נעשה את זה בממד של לחפש איפה הוא הכעס הזה, כי אפשר לעשות את זה בכמה אופנים. היום נעשה את זה בממד של איפה הוא הכעס הזה. ובואו נסתכל קודם באדם שהכעיס אותנו. או אם זו קבוצה שהכעיסה אתכם. ונסו למצוא האם הכעס שכן איפשהו אצלם. האם אתם יכולים למצוא את הכעס איפשהו בגופם, או במשהו שקשור אליהם? תסתכלו היטב אם יש משהו אצלם שקשור בהם, ששם הכעס, ששם אתם יכולים לאתר אותו. וכעת התבוננו בעצמכם במצב הזה הכועס. האם אתם יכולים למצוא את הכעס באחד החושים שלכם? האם הוא בחוש הראייה שלכם? ראייה זה אומר העין שרואה, והתודעה שמבינה את מה שהיא רואה, והאובייקט שאתם רואים, כל זה קשור לראייה. האם שם נמצא הכעס? האם הכעס נמצא באוזן שלכם, או בצלילים שהאוזן שומעת, או במוח שמבין את הצלילים שאתם שומעים? האם שם הכעס? תמשיכו ככה לחפש, תעברו על כל החושים. ותחפשו איפה נמצא הכעס הזה. וכשאנחנו מונים את החושים, בבודיזם אנחנו כוללים גם את המחשבה, גם את התודעה. תנסו לפשפש שמה ותראו אם אתם מוצאים איפה בדיוק. תנסו לאתר בדיוק את המקום, איפה נמצא הכעס. ואם אתם עדיין מחפשים, ואם עוד לא מצאתם, אולי יש איזה מקום אחר, שלא קשור לאדם שעליו התכעסתם, ולא קשור אליכם. או אם יש איזה מקום מחוץ לשני הגורמים האלה, שהכעס נמצא בו. איפשהו באמצע אולי? אולי יש עוד אפשרות שלא מניתי, שעולה לכם, אז תחפשו שם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. תמשיכו להתבונן, תמשיכו להתבונן.
לפרחים אדויה עם הצילי יבשות לאבא בחמה ולבנה אדויה ופנינים של כל חסר הם לאתה וליבי ירחנה לך אגישנה כגן של אדנתיה ואיבי ירחנה לך אגישנה כגן של אדנתיה או מי תנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב אידם בו רק נמדה כאן נראית היה